לקראת לג בעומר בעזרת השם בשבוע הבא, אז ננסה ללמוד ביחד איזשהו לימוד על דמות שהרבה מאוד מכירים אותה מסיפור ידוע בגמרא מסכת תענית, כוס וחכמנו, אבל יש סיפור אחד שקודם לסיפור שכולם מכירים ואותו פחות ידוע, פחות עוסקים בו, והוא סיפור מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מדברים על נחומיש גמזו. שמעתם על נחומיש גמזו? מכירים? מה אתם מכירים על נחומיש גמזו? למה קראו לו נחומיש גמזו? כל דבר היה אומר גמזו לטובה, בדיוק. ולכן, הגמרא גם אומרת עליו שהוא היה, הוא היה אדם מלומד בניסים. היו קוראים לו ניסים. ולכן, שהיה פעם צריך ללכת לקיסר, לשלוח את מישהו לקיסר כדי לבטל איזה גזרה, שלחו את נחומיש גמזו עם מתנה, תיבה עם מרגליות, בדרך גנבו לו את התיבה, שמו לו אפר, ואז הוא הגיע לקיסר, קיסר כעס עליו, רצה להרוג אותו, ובסוף בא אליהו, ואמר לו, אולי זה אפר מיוחד, כמו שהיה אצל אברהם אבינו, שנהפך לחרבות ולחיצים, ובאמת בדקו והתרחש נס. אז נחומיש גמזו, אדם מאוד מאוד מיוחד. למה הוא קשור לל"ג בעומר? מה הקשר של נחומיש גמזו לספירת העומר ולל"ג בעומר? אוף, אתה לא התשובה היא פשוטה. מה? לא. זה בדיוק כך הוא שואלים. נחומיש גמזו הוא רבו הגדול של רבי עקיבא. אתם ידעתם את זה? נחומיש גמזו הוא הרב של רבי עקיבא. רבי עקיבא לומד אצל נחומיש גמזו 22 שנים. תנה, הוא תנה, נחומיש גמזו הוא תנה, יש ממנו, אני אגיד לכם עוד משהו, יש כאלה שאומרים ששמעון העמסוני, יש כאלה שקוראים לו נחמיה העמסוני, ואומרים שנחמיה העמסוני זה נחומיש גמזו. כל פנים, יש ממנו כמה ממרות בגמרא, במסכת ברכות. מה? בדיוק, בדיוק. אז יצא שהוא היה תנה עצום, שהיה דורש את כל העתים, וזה המקור הראשון שבפניכם, תסתכלו רגע במקור הראשון. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא, שני גדולי ישראל שולחים ביחד, כשהיו מלכים בדרך. אמר לי, אתה ששימשת את נחומיש גמזו 22 שנה, שהיה דורש כל עתין שבתורה, נחומיש גמזו כל עת, עת זה בא לרבות. אני כתוב את המילה עת, סימן שיש פה עיבוי. כבד את אביך ואת אמך. את אביך לרבות, אחיך הגדול. כן? מה? כן, את השם הולך עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז הוא שאל אותו, מה הוא היה מרבה את השמיים ואת הארץ? מה היה דורש בהם? אמר לו רבי עקיבא, אילו נאמר שמיים וארץ, אם היה כתוב בראשית ברא אלוהים, שמיים וארץ, הייתי אומר שמיים זה הרבה של, ריבוי של שמות. שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שנאמר את השמיים ואת הארץ, שמיים שמיים ממש, ארץ ארץ ממש. זה תורה בשם נחומיש גמזו. כלומר, נחומיש גמזו, ואולי זה קצת קשור לזה שהוא היה אומר גמזו לטובה, זה, אולי הדרשה הזאת קשורה לזה, זאת העובדה שנחומיש גמזו, הוא מבין שמי שברא את השמיים גם ברא את הארץ. זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ ואת כל מה שקורה בארץ, כל מה שמתרחש בארץ. ואם הקדוש ברוך הוא משגיח על מה שקורה בארץ, ואם מגמתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם זה להיטיב לבריאותיו, אז גם מה שקורה בארץ הוא לטובה. יש פסוק בתהילים, לדעת בארץ דרכך. אז הכל לטובה. אז לכן כמובן אני אומר הכל לטובה. טוב. אז באמת הכל טוב והכל יפה, עד שמגיע הסיפור הבא, שאנחנו... מה? מה שמה? טיפה לפני, דור אחד קודם, בדיוק. טיפה לפני יהודי דוד. אומרת הגמרא במסכת תענית תף כף א', אמרו עליו על נחומיש גמזו, התנא האלוקי, שהיה סומה משתי עיניו, וגידה משתי ידיו, וקטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שחין, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחין בספלין של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. עצב מזעזע. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, וביקשו תלמידיו לפנות את מיטתו. ואחר כך לפנות את הכלים. היהודי שעוד שנייה, הבית נופל על הראש שלו, אז רצו לפנות אותו, ורק אחר כך את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. עליי, אני, כל עוד אני בבית, הבית הזה לא ייפול. תוציאו אותי, תוציאו את הכלים, ואחרי זה תוציאו אותי. בסדר? אמרו לו, תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? תלמידים עם אומץ. שאלו, רבי, אתה כזה צדיק, אז... אז מה זה העונש הזה? עונש חמור. אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי. והיה ממסוי שלושה חמורים. אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד, ועמד לי בדרך, ואמר לי, רבי פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור, עד שיצא נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, הרגלי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך, איך, מראה כזה נורא. אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתוני בכך. יש כאן, כבר נכנסתי כאן שורה וחצי מהסיפור הבא. סיפור קשה מאוד. בואו תשאלו קצת שאלות על הסיפור הזה, שאלות חמורות, אבל...
זה קרה ממש כפשוט?
סיפור? מה קשה לכם על הסיפור הזה?
אבל הוא גם רצה לעשות תאונה, פשוט הוא צריך לרדת מהחמור.
אז מה השאלה?
הוא רצה לעשות תאונה, מה, למה ככה?
מה? מה אתה רוצה?
מקפידה,
בא אני! אמרתי לו, שנייה, אני יורד ברמתן לך. לא הספיק לרדת, אני מת. מה אתם רוצים ממני? אז מה אתם רוצים? מה הוא רוצה מעצמו? נכון? עוד שאלה.
איך הוא גוזר על עצמו דבר
כזה? איך אדם, על פי דין, האם מותר לאדם לגזור על עצמו כאלה גזרות? מה פתאום? הוא אומר, אני גרמתי לעצמי. כדלת חכם, אפילו על חינם היא באה, הוא אמר על עצות הדברים האלה, ומהשמיים שמרו לו. איך אדם רשאי לעשות, לגזור דבר כזה על עצמו? מה זה הדבר הזה?
עוד שאלה. הוא בטוח שאני מת בגללו?
כן. אני מת כי הוא היה... אני לא הספקתי לעזור לו, כאילו נחום לוקח על עצמו את כל האחריות. מה זה הדבר הזה?
שייתן
צדקה
או משהו,
אתה? עוד שאלה. רגע, נחום יש גמזו, אתה שאתה אומר על כל דבר גמזו לטובה, פתאום שכחת? פתאום...
הייתה
אומר, שומעת
לטובה.
לא, לא, זה גמזו לטובה שקרה לי הדבר הזה ואני אהיה יותר רגיש, אבל ככה, לגזור על עצמו כזאת היא גזרה רעה. בואו נראה עוד מקור. זה מעניין לכם השיעור הזה? כי אני חודש לא היינו כאן, אולי כבר הספקתי לשכוח את הסגנון. בואו נראה, יש עוד מקור, מקור דומה, שעוסק בסיפור הזה, אבל בירושלמי, נותן עוד איזה זווית אחת, מסביר עוד שני דברים. מי הם היו התלמידים שישבו לפני נחום איש גמזו? מי זה יכול להיות?
רבי
עקיבא. ועוד איזה משהו, עוד משהו בדו שיח. נחום איש גמזו היה מוליך דורון לבית חמים. הוא לא סתם היה הלך לבית חמים, הוא הוליך לשם דורון. מתנה. פגע בו מוכה שכין אחד. העני הזה לא רק העני, היה מוכה שכין. אמר לו, זכה עימי ממעט ממה דעית גבך. תן לי קצת ממה שיש לך. אמר לי, מי חזור? אמר לו, בחזור. עכשיו אני ממהר, אני אחזור, אני... תחכה פה, אני עוד 5 דקות חוזר, אני... חזר אשכח עמית. ראה אותו שמית. אמר לי קב לעיני דחמינך ולא יסובו לך יסתמן, העיניים שראו אותך ולא עזרו לך יסתמו, ידיי דלא פשטן מיתן לך, ידיי שלא נפשיטו לתת לך יקטעון, רגליה דלא ראתן למיתן לך יתברון, ומתתי כן, וככה בא לו. סליק לגבי רבי עקיבא, עלה לבקר את נחום, יש גם זו תלמידו הנאמן, ששימש את 22 שנה, רבי עקיבא. אמר לי, אוי לי שאני רואה אותך בכך. רבי עקיבא אומר לרבי נחום, אוי ואבוי לך, אוי לי שאני רואה אותך בכך. מה עונה לו נחום איש גמזו? אמר לו, אילי שאין אני רואה אותך בכך. אתם מבינים? מה אמר לו? תתרגמו את זה.
למה אני לא רואה אותך ככה?
חבל שגם עליך אין כאלה איסורים. מה זה? אמר לו, אתה מקלל אותי? אמר לו, מה את מקלל לי? זה מה שאתה אמר? אמר לו, ואתה מבעט באיסורים? אותו סיפור עם איזו תוספת. התלמיד זה רבי עקיבא, ונחום אומר לו, אתה גם יכול לקבל כאלה איסורים, לחטוף כאלה איסורים? זה מפחיד מאוד. מה קורה כאן?
זה שואל קצת בגרסה.
כן, שואלים בגרסה, אבל יכול להיות... אנחנו רוצים לתת תוקעת לך שהגרסאות הן משלימות זו לזו, ולא סתרות, אה? מה אתם אומרים?
בסוף רבי עקיבא באמת...
מת באיסורים. נכון.
הוא אומר, אתה יכול
לבחן, זה... כן, רבי עקיבא בסוף מת באיסורים קשים.
יכול להיות שכאילו משהו למד מהרב שלו. כן.
קודם כל, זה שרבי עקיבא למד מהרב שלו מנחום משגם, זה כולכם יודעים. אתם מכירים את הסיפור על רבי עקיבא עם התרנגול, הנר והחמור? מה הסיפור?
הוא הגיע
לעיר. הגיע לעיר, בא אריה טרף את התרנגול, בא הרוח קיבצה... לא, אריה לא טרף תרנגול, אריה... זה טורף חמור.
התרנגול מת, ואז הם שמעו אותו.
התרנגול מת.
כל דאביד
רחמנה. ומה אומר רבי עקיבא? כל דאביד רחמנה לתו אביד. ממי הוא למד להגיד את זה? מהרב? אבא שלו, הרבה שלו, כל מה אני אומר, גם זו לטובה, אז רבי עקיבא, משם הוא לומד את זה. אבל אנחנו רוצים לנסות להבין את הסיפור הזה, את הקושיות החמורות, באמת הקושייה החמורה ביותר, זה מה אנחנו רוצה מעצמו.
או דווקא היא פחות קשה,
קושייה. למה?
כי הוא, זה לא הייתה שהות כזאת קטנה שהוא אמר לה, מתן לי עד שאיפה, זו הייתה שהות. עכשיו פה, מי יודע כמה זמן, אני אלך, אחזור, ואז אתן לך.
יכול להיות כמה ימים? יכול להיות כמה ימים. קודם כל, אתה מטלס פה תירוץ. אנחנו רוצים לחבר את הגמרא, לחבר את שתי הגמרות ולהגיד שכנראה, אם הוא אומר לו, תשמע, בחזור, זה... אני... זה
נכנס
להיות. כמה ימים אני יוצא עם קטן לך שאני לא יחכה לי. אני... שעה אני פה. כמו שאני אומר, תשמע, אני יוצא לסיבוב, בחזור אני אעבור דרכך, עכשיו לא נוח לי. ועדיין, זה קשה מאוד. אז הסיפור הזה הוא דוגמה לאגדת חז"ל שמסתירה בתוכה הרבה מאוד. והיא בעצם מקפלת בתוכה זעקה של נחום משגם, זו זעקה לדור שלם. זה בעיני סיפור מופלא מאוד. קודם כל בואו נתחיל בשיטת השלילה, אלימינציה. האם נחום חס וחלילה, מבחינתו האישית, היה ראוי לחטא הזה?
לחטא או לעון?
לעון, סליחה. או... האם הוא חטא?
לא.
איך אתה יודע שלא?
שזה לא חטא, הוא
אומר. איך אתה יודע? מה הוא אמר?
לא,
לא, תכף, ממקום אחר בסיפור, איך אתה יודע שנחום משגם זו לא חטא? והוא גם דואג להדגיש את זה?
שהוא אומר, אני לא.
לא. כתוב.
איברים שלא עשו
את. כתוב בסיפור. מה? מה התלמידים שלו אומרים לו? אתה צדיק גמור. כתוב בסיפור הזה. שנחום משגם זו צדיק גמור, ולא רק שהתלמידים אומרים אליו, הוא גם דואג להדגיש את זה. הוא עושה להם תצוגת תכלית. אל תיגעו בי, תיקחו את הכלים, כל עוד אני בבית, הבית לא ייפול. הוא אומר להם, אני צדיק גמור. אל תחשבו שמה שעכשיו קורה לי, והסבל שאני סובל הוא תוצאה של איזשהו חטא שאני חטאתי. יש כאן משהו אחר, אני צדיק גמור. אז אם ככה עוד פעם.
אתה
לחנך אותה. אופה, עושה לחנך אותה. איפה זה כתוב שרוצה לחנך אותה? אני, זה כתוב בכמה מקומות, א', שהוא אומר, אני גרמתי לעצמי, ב', אוי לי אם ראינוך בכך, אוי לנו אם לא ראינוך בכך, אוי ובואי אם לא הייתם רואים אותי בכך, מה קרה, אם לא היו רואים אותו בכך, אז מה היה קורה? רואים את הרב שלהם מת מזקנה, מה, יש איזו מצווה לראות את הרב מתייסר, מה הוא כזה לחוץ שמהירו אותו מתייסר?
מה שהוא אמר ל...
מה? כן, אתה חוזר חזרה לשאלה, כי אני יכול
להתאבד. מה שהוא אמר רבי עקיבא. אמר לו, אתה
בית
באיסורים.
כן.
אתה
ללמד
אותו.
יפה, בואו ננסה לטיפה לסנחרן פה את הדברים אחד על השני. רבי עקיבא משמש את נחום 22 שנה. זה כנראה סיום ה-22 שנה האלו. נחום יש גם זו כאן חולה מאוד והוא לקראת פטירה. אבל רבי עקיבא משמש אותו 22 שנים. איזה 22 שנים אלו? שהוא למד בעצמו, לקראת ההקמה, או תוך כדי מה שרבי עקיבא מקים בעצמו את בית המדרש שלו, עם 24 אלף תלמידים, רבי עקיבא תוך כדי הוא למד ולימד, תוך כדי הוא שימש את רבו ולימד את תלמידיו. כן. תמיד לכל רב יש רב מעליו. אז רבי עקיבא הולך ולומד תורה, מהר מאוד, מבין עם מה מדובר כאן, אז הוא לומד ולומד 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 ומלמד, ונחומיש גמזו, רבו של רבי עקיבא, רואה את רבי עקיבא, תלמידו הנאמן, גדל בתורה, במצוות, במידות, והוא גם רואה את בית המדרש שרבי עקיבא מקים, והוא רואה את מה שגם רבי עקיבא רואה ומצטער, אבל נחומיש גמזו רואה את זה עוד יותר, הוא רואה בית מדרש שלא נוהגים כבוד זה בזה. עכשיו, לא נוהגים כבוד זה בזה, אני מניח שאם הייתם נכנסים לבית המדרש שם, לא הייתם רואים שהם רבים אחד עם השני, או מכים זה את זה, או מקללים זה את זה, חסך חלילה. לא, כלפי חוץ הם חייכו אחד לשני, לגמרי. אבל בפנים בלב, כל אחד היה בז לחברו. בז לו! אפס. עכשיו כלום, לא מבין כלום מהחיים שלו. בז! אני חושב שרבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא לא התכוון רק ל"ואהבת לרעך כמוך", אלא התכוון לכל הפסוק. ומה הפסוק אומר שם? זה רצף של פסוקי של מילים. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך, ואהבת לרעך כמוך. זה הכל אותו עניין, כל אותה נקודה. ובבית המדרש של רבי עקיבא, אני לא אכנס כרגע לסיבות למה. כנראה שזה רבי עקיבא בכוונה הביא תלמידים כאלו שאתה צריך לתקן אותם. אבל האווירה, כן, האווירה של לומדי התורה באותו הדור, הייתה אווירה של שנאת חינם, שלא תשנא את אחיך בלבביך. וגם רבי עקיבא, גם רחל, גם רבי עקיבא, וגם נחומיש, גם זו, מנסים לעשות הכל, 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 כדי ליצור כאן איזה זעזוע בעולם התורה, שיצליח לשנות כאן משהו בלבבות. ונחומיש, גם זו, אני אומר את זה אולי מנצל, במרכאות, את המאורע המצער שקרה לו, כדי ללמד את התלמידים לקח. מה פירוש, אולי טיפה נבין את הביטוי הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואז יותר יובן לנו מה עשה כאן נכון. מה זה ואהבת לרעך כמוך? היה צריך להיות כתוב? את רעך. ואהבת, את רעך כמוך, מה זה לרעך? ואהבת לרעך זה כשאתה רוצה שמשהו יגיע אליך, והוא הגיע לחבר שלך, אותו דבר שאתה רצית, אתה שמח. אתה מפרגן לו עד הסוף. לאהוב את הרע, זה בסדר, מה, אני אוהב אותך, מה אתה רוצה? אתה רוצה במבה? קח במבה, אני לא רוצה במבה. אתה רוצה, אני אקנה לך. אתה רוצה, זה אני... אבל לאהוב לרע, זה כשאתה רוצה אותו דבר שהוא רוצה, ויש רק אחד מהדבר הזה, וזה הגיע לרע, ואתה שמח. מה אומר דוד המלך על יונתן? צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. כלומר, יונתן אהב את דוד, איזה אהבה? דוד אומר, דוד לא אומר נפלאתך אהבתך אותי מאהבת נשים, אלא נפלאתך אהבתך לי. יונתן אהב את דוד, אהבת לרעך כמוך. למה יונתן אהב את דוד, אהבת לרעך כמוך?
שינה תלויה בדבר.
מה? שינה תלויה בדבר, א', ודבר שני, מה יונתן יונתן, מה היה מגיע ליונתן?
המלוכה.
ואיך הוא נותן את המלוכה לדוד? נותן לו אותה, כתוב שם בספר שמואל, שיונתן התפשט את בגדיו, ואת המעיל, ואת החרב, ואת הזה, ומלביש את דוד את הבגדים שלו. אתה תהיה מלך. הרבה יותר מתאים לך. ולא אני. זאת אהבה אמיתית. בעצם, ואהבת לרעך כמוך, זה אהבה שאדם יוצא מגדרו. יש כאן איזו יציאה מהגדר. במקום אחר, במסכת אבות, זה נקרא אהבה מקלקלת את השורה. אם אתה אוהב באמת מישהו, לא יכול להיות שהכל יהיה לפי הכללים. אם הורים אוהבים ילדים, לא יכול להיות שכל הבית רק יתנהל לפי הכללים. עברת על הכלל, לא עברת על הכלל. עשית לפי הכללים, לא עשית לפי הכללים. אין כזה דבר. אהבה שוברת כללים. זה לא שלא צריך כללים בבית, זה לא צריך כללים. אבל מדי פעם זה כמו שחזל אומרים על בית מלא תבן, שאתה מנסה לטום את הבית מכל הכיוונים, אבל הטבע משפריץ, מציז. ככה גם, אם אדם באמת אוהב, 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 אז אם הכל לפי הכללים, זה כלומר שאין כאן אהבה, זה הכל טכניקה. הכללים זה עוזר לו לשמור על האהבה, אבל מדי פעם האהבה היא פורצת את הכללים. איך? גם, בוודאי. הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, ועוד פעם תשובה, ועוד פעם תשובה.
יש כללים ברורים.
יש כללים ברורים, ויש מה? יש כללים, איך שומרים את הכללים. שערי דמעה לא ננעלו, זעקה יפה לאדם, בין לפני גמר דין ובין לאחר גמר דין. מה? זה לא כתחילה, אני לא אומר. זה לא שאדם, טוב לאדם לחיות בלי כללים. אבל אהבה שקיימת, מדי פעם היא מתפרצת. מדי פעם אתה רואה אותה מבעד הכללים. ולא הכללים חונקים את האהבה.
אהבה מקלטת,
תשובה,
זה לא אהבה
שהיא סולה. לא. הדוגמה זה אברהם אבינו. ביעקב אברהם, בישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אומרת הגמרא, מה, אין לאברהם איזה נער שיחבוש את החמור, אברהם בעצמו? אומרת הגמרא, מכאן שאהבה מקלקלת השורה. התלהבות. אנחנו משגם זו הולך בדרך. ומגיע אליו אני. נחום הולך להביא מתנה לבית חמיב, אולי הוא בדיוק התחתן, יכול להיות בלי לחץ, כן, אז הוא לקח את הזמן ויכול להיות שהוא בדיוק התחתן. כל פנים הוא סידר שלושה חמורים יפים, אחד עם מאכל ואחד עם, מה כתוב? עם משקה משתה ואחד מיני מגדים, והכל היה מסודר, יפה, ערוך, מתנה לבית חמיב. פתאום מגיע זה אני, מוכר שכין, לא מוכר שכין, אמר, תן לי. אמר לו נחום, שנייה, תמתין רגע, אם אני אתן לך עכשיו, זה יהרוס את כל הסדר. תן לי רגע, אני ארד, אני אוריד מהבגאז' בצורה מסודרת ואני אתן לך. אז אני גם אחזיר בצורה מסודרת. אני לא רוצה להרוס את הסדר הזה. המתן לי, תמתין עד שאני אפרוק מן החמור, אני ארד מהחמור, אני אסדר את זה בצורה מסודרת, לא רוצה להרוס, אני מביא לו מתנה. בינתיים אני מת. אומר נחום משגן זו לעצמו, לא יודע אם הוא ראה בזה הזדמנות, או יותר מזה, ראה בזה עוד קריאה מזעזע, אם גם אליי הוא היה הדבר הזה חלחל, שאני המתנתי בטיפול בעני לסדר הטוב, כאן צריך לעשות זעזוע אמיתי. מה היה צריך לעשות לחום? אהבה מקלקלת השורה, שיתפרק הכל, שזה ילקח, ישר לשלוח את היד, נגיד לו, כך, קודם כל תאכל משהו, תהיה רגוע. למרות שזה הכל יתפרק והכל... והכל יראה לא יפה. קודם כל לשלוח את היד ולתת לו. אבל אנחנו חיכה לרדת מהזה, ולפרוק את זה בצורה מסודרת. תת לו. אמר נחום, זו בדיוק הבעיה של התלמידים, של רבי עקיבא, שאולי אפילו חלחלה עד אליי. הכל בסדר, הכל לפי הכללים, אבל אין אהבה. אין פריצת הכללים. אין פריצה מהגדר. אז אומר נחום, אני אקבל על עצמי איסורים. אנחנו יודעים שגדולי ישראל היו עושים את הדבר הזה. גדולי ישראל היו מקבלים על עצמם איסורים כדי לזכות את הדור. אני אקבל על עצמי איסורים ואני אזמין את כל התלמידים אליי שיראו את האיסורים. אני אגיד להם, האיסורים האלה לא בגללי, אני צדיק גמור. גם עכשיו שאני סובל אני צדיק גמור. החטא שלי הוא בכלל לא במדרגה שלכם, אם בכלל היה חטא. אבל זה מופנה כלפיכם הדבר הזה. האיסורים שלי מופנים כלפיכם. איפה אתם? אתם עסוקים בלסדר כל דבר במשפטת שלו ולא, ולעשות נתינה, אבל רק על פי הכללים. אני מוכן לתת לך מה שאתה רוצה, אבל בין 2-4. דפקת ב-4 דקה, אני מצטער. תבוא מחר, היינו ביום הזיכרון, הייתי בהרצל. הלכתי להזכרה של הרוגי כפר עציון. 240 חללים נפלו בכפר עציון במלחמת העצמאות. מתוכם 127 קבורים בקבר אחים. אז ב-1:30 יש הזכרה של הרוגי כפר עציון בהר הרצל. כבר הזכרנו את זה, אז עכשיו עלינו עכשיו מהתערוכה למטה של הרב אטינגר, התערוכה לתולדות הקמת המדינה, מקסים מאוד, ממש מאלף, אני ממש ממליץ בחום לכל מי שרוצה להכיר לעומק את תולדות הקמת מדינת ישראל, לרדת לקומה -2 ולהישאר שם איזה 2-3. לעבור על הדברים בצורה יסודית. כל פנים, יצאנו מהסגרה, הגיע אב שקול, בן 70 ומשהו, ברכב, הוא לא הולך אפילו, לא קשה ללכת, בקר את הקבר של הבן שלו, אבל עמדה שם שוטר, אי אפשר להיכנס. עד שעה 2 היה אפשר להיכנס, מעכשיו אי אפשר להיכנס. הנהג בוחר, הוא רוצה בקבר של הבן. מצטער, אי אפשר. לא נשארתי שם עד הסוף, אולי נתנה לו להיכנס בסוף, אני מקווה שכן, אבל במקום שאני בו הייתי, הכללים קבעו, אי אפשר. עד שתיים אפשר, משתיים כבר אי אפשר. אז אנחנו אומרים לתלמידים שלו, איפה אתם בדבר הזה? אתם מתנהגים, ותבינו, זו הייתה הבעיה אצל תלמידי רבי עקיבא, זה לא שהם זרקו אחד על השני כיסאות. הכל היה נראה בסדר. הכל היה נראה, אבל בפנים, לא הייתה יציאה לקראת, לא הייתה אהבה, לא היה רצון לתת, לא היה אהבת לרעך כמוך. הרי אם התלמידים של רבי עקיבא שונאים אחד את השני, אז שרבי עקיבא יגיד, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה כרגע גדול בתורה. למה הוא אומר ואהבת לרעך כמוך? כי כלפי חוץ הכל היה נראה בסדר, אבל לא הייתה את היציאה הזאת לקראת. היה הכל היה מסודר לפי... ולא היה את השבירת הכללים הזאת. אומר להם, נכון, אני אלמד אתכם מה זה. תראו איזה ייסורים אני קיבלתי. על עצמי. כדי שתבינו כמה גדול כוחה של האהבה, וכמה גדול כוחה של התביעה שאנחנו תובעים מאיתנו, מכל אחד... הגמרא דנה ביסורים של אהבה, עודד ממבשרת שואל, הגמרא דנה ביסורים של אהבה. ואנו רואים שם הרבה תנאים שאומרים לא הם ולא שכרה. אז מכאן, שזה לא כל כך חריג לבעט בהם. אז אתה שואל על... יש פה עוד שאלה. האם הלימוד של רבי עקיבא של אחר ואחר כמוך היה לפני המקרה שתלמידיו מתו אחרי? שאלה יפה מאוד ששואל ישראל, האם הלימוד של רבי עקיבא של ואהבת לרעך כמוך היה לפני המקרה שתלמידיו מתו או אחרי? אני ודאי מניח שזה היה לפני, כדי לנסות לתקן אותה. אבל לפי דעתי זה היה בדיוק אחרי שהוא יצא מנחום משגמזו. אחרי שהוא יצא יחד עם תלמידיו מנחום משגמזו, ורבי עקיבא אומר לתלמידה לנחום משגמזו, אוי ואבוי, תראה מה קרה לך. נחום אומר לו, תגיד לי, אתה לא מבין? זה הכל בשבילך! זה הכל כדי שאתה תבין! ותגיד לתלמידיך שיתחילו לאהוב אחד את השני! לא רק שלא ישנאו, אלא גם שיתחילו לאהוב! תראה מה קרה לי, או מה הבאתי על עצמי, כי לא אהבתי מספיק. הייתי בסדר, אבל לא הייתי אוהב. כי אם הייתי אוהב, הייתי במקום שולח את היד ונותן את זה לעני. אבל כמובן שהייתי בסדר, אז ירדתי מהחמור, ואמרתי, תחכה, ואני אפרוק, ואני זה, או לירושלמי, בחזור אני אביא לך. אתה צודק שזה הרבה יותר חזק, לפי הירושלמי, שזה בחזור, אפילו אם זה שעה. מה זה שעה? אולי העני הזה חושב שזה יהיה עוד יומיים, ועכשיו כבר הוא על סף מוות. אז אומר נחום משגמזו לרבי עקיבא, אם אתה לא מבין שהאיסורים האלו, יש להם מסר, והמסר בשביל מי הוא? בשבילך, אז גם אתה בעצמך עתיד לספוג איסורים. איזה איסורים? גם איסורים שרבי עקיבא בעצמו עבר, וגם האיסורים שמתו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים. מה זה לא איסורים? שלרב פתאום כל בית המדרש שלו מת? איך רבי עקיבא היה נראה אחר כך? זה ניסיון, הייתי אומר, ניסיון נואש של נחום משגמזו לזעזע את עולם התורה. תחשבו, הוא היה גדול הדור, נחום משגמזו. גדול הדור, הוא היה תנא אלוקי עליון. ובכל הארץ, שמעתם מה קרה לו, ובניגוד לימינו שטיפול נמרץ אתה לא יכול להיכנס, כל התלמידים הגיעו לראות את הרב במצב המזעזע הזה. והרב אומר להם, האיסורים שלי יש להם מסר. הם קראו לי, אני הבאתי אותם על עצמי, מהדין, מהשמיים, אף אחד לא מעניש אותי. אני רוצה להעניש את עצמי כדי להעביר לכם את המסר הזה דרך האיסורים, כמה גדול כוחה של אהבה בדור הזה. תאהבו אחד את השני. תפרצו את המסגרות, תפרצו את הכללים. אל תגידו לבן אדם, תמתין לי רגע, עד שאני אפרוק מהחמור. מיד תתנו לו. ניסיון. עבר לרבי עקיבא, ולא הצליח. גם זו לטובה, מה שאני בא לומר, הכותרת כאן של השיעור זה לטובה. עוד שאלה, איך אפשר לומר על תלמידי חיים עצומים תנאים, שהיו בזים לחבריהם זה איסור תורה? הרי הם למדו בבית המדרש עם רשב"י ורבי מאיר וכו'. מה אני אענה לך על השאלה הזאת, עודד? מה בסדר אני אגיד לך? אבל החז"ל בעצמם אומרים את זה. לא נהגו כבוד, זה בזה. בזו לחברי. זה חלק מהמצב שהיינו בו לקראת החורבן. שנאת חינם. אכלה בנו. רק אני כאן בא לתאר לכם את המהלך של התיקון. איך ניסו לתקן, אנחנו משגמזו. ובזה בעצם הכותרת של השיעור. זה אחד שאומר גמזו לטובה. לא יכול להיות שאדם שאומר כל חייו גמזו לטובה, פתאום בשנייה האחרונה של החיים יקבל על עצמו איזה עונש כזה חריף, שיגמור אותו לגמרי. גם העונש שנחום משגמזו מביא על עצמו, הוא לטובה. לטובה של מי? לטובת התלמידים. אני אקח על עצמי את האיסורים ואת הסבל הנורא הזה כדי לגרום לטובה לבוא. שתעשו טובה אחד לשני, שתהיו טובים אחד לשני. בדיוק, נכון, זה יפה מאוד. זה גם כן סוג של יציאה, כלומר, על פי הכללים, אנחנו משגמזו, בכלל מגיע לו עונש. בסדר גמור, עשה משהו, מה שמותר עליו. אבל כמו שאתה אומר, יפה, הוא יוצא, הוא עצמו יוצא מהכלים לכיוון של ייסורים, כדי להעביר אל רבי עקיבא ולתלמידיו את, את השדר הכי עוצמתי. אם לא נתחיל לאהוב אחד את השני, עולם התורה ייחרב. וגם אחר כך ממילא בית המקדש נחרב, וכל המציאות שלנו כאן תתפרק, כי אין כאן אהבה. כי אין כאן אהבת חינם. היא הבסיס להכל. נחום איש גם זו צדיק בתחילתו וצדיק בסופו. כל מה שקרה לו היה אומר גם זו לטובה, גם על האיסורים האלו שהוא הביא אותם על עצמו, הביא אותם כדי לגרום ולהביא טובה לעולם. כן.
אבל אלו בעצם, כבר עלינו עדיין את העיניים של השאלה, כמו הקדוש ברוך הוא עושה, לא
הייתם
נסיעורים,
ופה
נכנס לתפקיד של
הקדוש ברוך הוא קצת,
לא?
לא, נכנס לזה חלק מהאחריות של המנהיג. אם המנהיג רואה, המנהיג הדור, הצדיק של הדור, התנא של הדור, רואה שכדי להציל, או כדי להניע את כל עולם התורה לכיוון מסוים, זה הדרך שהוא צריך ללכת בה. אז הוא מביא את זה על עצמו. וזה לא הדוגמה היחידה. יש עוד כאלה שגזרו על עצמם גזרות. רבי אמנון ממגנצה, סיפור מאוד דומה, בנתן לתוקף. הוא אומר לקיסר, תחתוך לי את הלשון. הלשון אשר דיברה, אמרה לה שהיא מוכנה להתנצר, תחתך. קיסר אומר, את הלשון דווקא אני אשיר, אני אחתוך לך את כל הידיים ואת הרגליים שלא בר. סיפור דומה, איך הוא רוצה לקדש את השם? הם יודעים ששאול נפל על חרבו, איך הוא נוחת נופל על החרב, הקדוש, לא, יש מה זה מצבים שבהם אדם הוא לוקח אחריות, בעיקר במצבים כאלה. יראינו השם נפלאות, ושנזכה לאהבת חינם אמיתית, ולנהוג כבוד זה בתוך בית המדרש שלנו, וכל בתי המדרשות. אמן ואמן. יום טוב.